ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אדמו"ר מספינק, רב יצחק וייס, השם ייקום דמו, הוא נוסע ברכבת לאושוויץ, ובדרך הוא שר, רוקד, ותאר ליבנו לעובדך באמת. כוחות גופניים לא היו לו. הגיע למחנה, החסידים שלו בוכים, הוא נוטל ידיים ואמר אחד מהיהודים שהיה שם את העדות הבאה. אמרו לו החסידים, רבינו נר ישראל, התפלל בעדינו שיתרחש נס, כי אנחנו נוסעים לקראת המוות. האדמו"ר מספינקה הסתכל עליו, כפי העדות של מי שמספר שהיה ברכבת, הסתכל עליו במבט של רחמים. הוא שם עליו את היד ואמר, רביד, אל תפחד, אנחנו הולכים לקראת המשיח. היהודי הזה בכה ושואל אותו, רבינו, משיח יושב בגרמניה? אמר לו, כן, משיח יושב ברומי, באדום, כבול בשלשלאות של ברזל, וסובל ומתענה בצרתם של ישראל. ברגעים האחרונים שלו, האדמו"ר מספינקה המשיך לומר כל הזמן, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. בעצם היום הזה שמחת נבוכדנצר על ירושלים. אני לא יודע כמה אנחנו מרגישים את העניין של ירושלים, וגם על זה יש לבכות. אנחנו זוכים ברוך השם להיות בישיבת הכותל מול היכלו של מלך. אבל מועצת הרבנות הראשית היא תקנה לחבר ליום הזה את יום הקדיש הכללי לזכר 6 מיליון. מי שחושב שזה פיברוק, שמעתי ברדיו אמש, הייתי בנסיעה, שמיד ושם איזה פרסומת או משהו כזה אומרים שיש כבר שמות של 4.5 מיליון אנשים. מה זה אומר? יש לי כרטיס של דוד שלי שנהרג, כל המשפחה נהרגה, אבל מישהו הביא לי כרטיס, כתוב הכל בדיוק, זה 4.5 מיליון אנשים כתובים שם, עם תאריך לידה, תאריך הגעה למחנה. הגרמנים היו מסודרים והיהודים השלימו את המלאכה בעדויות, מבקשים עוד להשלים. אני אישית כבן לניצולי שואה, שאחרי לדור שאחריכם, מרגיש חובה גדולה להמשיך להעביר את הנר הזה, את ההבנה הזו, את החובה הקדושה הזו, שאנחנו צריכים. מצד אחד אנחנו שמחים מאוד על מה שאדמו"ר מספינקה מגדיר בהבנה שלו, שהולכים לקראת משיח. ואין ספק שהשואה היא הביאה להקמת מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. אבל מהצד השני, חובה קדושה עלינו לזכור ולא לשכוח, ולהעביר לבנינו, כמו שהרמב״ם אומר, שצריך לאייב את המלאק. אז לא נעסוק בסוגיה של האומה הגרמנית, אלא בסוגיה של הזיכרון בתוכנו שצריך להיות, ולכן אנחנו מתכנסים ביום הזה. חלק מבני הישיבה נוסע לפולין לשבוע מסע פולין, חלק מאלה שמגיעים לפסו את זה בתיכון, אני הקטן משתדל להצטרף כל שנה לקבוצה הזו שבפולין. השנה הייתי איתם בשלושה ימים חשובים מאוד בהבנת נושא השואה. שיעור ב' היה בכפר הרואה במכון שם עולם. אנחנו שולחים את מבקשים, שולחים, אי אפשר לשלוח עם אף אחד. אם אף אחד מאיתנו, מי שלא יפתח את הלב לא יהיה בכלום, בשום תחום. אז קבוצה נכבדת נוסעת כל שנה, נסע השנה קבוצה נכבדת עם הרב רוני למכון שם עולם, שעוסק באספקט האמוני והגבורה הרוחנית של יהודי השואה בשואה האיומה. ובנוסף לכל הישיבה ביום הזה, אנחנו ברוך השם זוכים, אני אגיד את המילה, לנצל את היהודים שיחיו לאורך ימים ושנים טובות וארוכות, שיכולים להעביר לנו עוד, לראות יהודי שזה, יהודים שזה עוד מוצל מאש, כבר לא נשארו הרבה. אני, כשאני רואה יהודי כזה, אני מתרגש. אני לא יודע איך שום דבר, או תכף נשמע. מספרים שרבי יויליש, אדמור מסתמר, מספר את זה כל שנה פה, אני משתדל לזכור, עמד להיפטר מן העולם, שאלו אותו, ממי נקבל אחרי זה תפילות וברכות? אמרתי, חוק, כל יהודי שיש לו מספר, לא יודע אם יש לי כבודו מספר, לא משנה, אמא שלי לא הייתה מספר והיא הייתה באושוויץ חצי שנה. כל יהודי שהיה שם, תקשו אליו לקבל ממנו ברכה. אז אני מציע את זה גם ליושבים כאן, אחר כך לקבל ברכה. הרב מיכאל ברון, שנמצא איתנו עם, עם הרבצן שלו, נשמע אותו, נאסוף אל תוכנו מה שאפשר לאסוף, שהנפש שלנו והנשמה שלנו תחיה את הנושא הזה כתקנת הרבנות, וההרצאה הזו שאנחנו מקיימים כל שנה היא לזכר ישראל מאיר הלוי שונדורף, שנהרג בשואה, תרומת משפחת אייזנברג מניו יורק לכל התשתית של כל הדבר הזה. ואנחנו נמשיך לספר את מעשייה, נלמד מאדמו"ר מספינקה, שיסתכל על על החסיד שלו במבט עליון לגמרי. הכאב הוא ענק, אבל המבט של ההיסטוריה על גבי ההיסטריה, המבט האמוני שהרב הדרי זצ"ל היה נוהג לדבר על והדור ודור אמונתו, הסקירה הזו הגדולה של לראות את המהלך האלוקי, שזוכרים להתחבר אל הדור שהיה ולדור שקם וממשיך להעמיד את, את שיבת ציון, את גאולתנו כאן בארץ, בארץ מולדתנו. הקדוש ברוך הוא יברך את הרב ואת הרבנית, ברכות ימים ושנים טובות, ותודה רבה על הזכות, תודה רבה על הטרחה, על ההסכמה לבוא הנה ולתת לנו, ואנחנו חובה קדושה עלינו לשאת את זה ולהמשיך להעביר את זה הלאה.
שלום, בוקר טוב לכולם. כבוד ראש הישיבה, הרמים, הרבנים, קהל נכבד, אני יליד העיר קרקוב, עיר ואם בישראל, שם היה הרמה, הבח, תוספות יום טוב, השלה הקדוש, כל אלה היו והנהיגו את יהדות העיר קרקוב. כשהמלחמה פרצה, מלחמת העולם השנייה, ואני ילד בן 7, בא מבית חסידי, אבא שלי זכרונו לברכה היה חסיד סנץ, ובהמשך הוא היה גם המשבק של הבן של הדרכיים מסנץ, האדמו"ר משכויף, שהוא היה גר בעיר קרקוב, והייתה לי הזכות שלפני 88 שנה הוא היה הסנדק שלי, הבית של הדברכה עם סנד. כשהמלחמה פרצה התחילה תקופה שבים שמה?
לא, לא, זה בא מצלמה.
התחילה תקופה של ביזוי ושיסוי. ליהודים אסור להתפלל בבתי כנסת. ליהודים אסור להתאסף. ליהודים, היהודים חייבים לגזות פאות בסקנים, וכמובן שהכל באיום. מי שלא יבצע את ההוראות האלה של הביזוי ושל השיסוי, אחד דינו טוטשטרפה, זאת אומרת משפט מוות. והיו תופסים את היהודים ברחובות, ובראש ראשונה יהודים דתיים, להתחיל לטטות את הרחובות. חיפשו באופן מיוחד רבנים, אדמו"רים, לעשות את הביזוי משהו יותר גדול. וזה היה הכל עם תוכנית שהוכנה מראש, לבזות את עם ישראל בכל צורה שאפשרית. והייתה הוראה, היהודים חייבים, כפי שאמרתי, לגזור את הסקנים בפאות. אבא זכרונו לברכה אמר, אני לא מוריד את הזקן, ואז שם את פחד כאילו שיש לו כאב שיניים, כי אם הוא היה מוכרח לצאת לרחובות לקנות וכו'. הוא באחת ההזדמנויות תפסו אותו, בכדי לבזות עוד יותר את תלמידי החכמים ואת הרבנים ואת החרדים, מי שלא עשה את זה מספיק מהר, היו נותנים מברשות שיניים, בכדי שיצטרכו לשכב על הכבישים. ומי שלא עשה את זה מספיק טוב ומספיק מהר, אמרו לו לעשות את זה עם הזקן. אבל אבא זכרונו לברכה, הוא אמר, אני בידיים שלי, אני לא מוכן לגזור את הזקן. תפסו אותו באחד הימים ואמרו לו, פפלוכת יהודה, יהודי מקולל, לא קראת את ההוראה שיהודים אסור להם לגדל זקנים? הוא לא ענה, יודע שאין לו עם מי להתווכח. בקיצורו של דבר, הוא הוציא את הביונט, זאת אומרת, את הסכין, וגזר לו חצי זקן, כמובן, יחד עם חלק מהפנים. אבל מה שמעניין, שאת החלק השני הוא לא היה עדיין מוכן לבד לגזוב, כי אמרו לאבא, זה טוט שטרף, וטוט שטרף זאת אומרת משפט מוות, אם תפסים אותך אחרי שכבר תפסו אותך פעם ראשונה, כדור בראש. הוא לא היה מוכן לעשות את זה שוב פעם עם המטפחות וכו'. זה היה חלק קטן מאוד מהצרות. זה התחיל בצורה כזו, כפי שאמרתי, ביזוי ושיסוי. אחר כך, היות וזה היה קרוב לראש השנה, כשהמלחמה התחילה, ליהודים אסור להתאסף יותר משלושה אנשים ביחד, בכדי שלא יוכלו לקיים מניין ושלא יוכלו להתפלל. עכשיו, כמובן שהיהודים לא כל כך קיבלו את זה, ובבית שאני גרתי היה גם כגר אדמור שהוא לא ויתר, והוא כן עשה מניין וגם לא ויתר על תקיעת שופר, ואנשים התחנו ואמרו לו, הגרמנים יבואו אז אוי ואבוי לנו, בניגוד להוראות שלהם. בקיצורו של דבר, לא עזר שום דבר, הוא אומר, מצוות תקיעת שופר אני אקיים בכל מחיר. בקיצורו של דבר, הגרמנים עברו ושמעו את זה, נכנסו ונתנו מכות רצח, מכות רצח, בלי להתחשב בגיל, בלי להתחשב זקנים. ולמה אתם מפירים הוראות? למחרת, היה היום השני של ראש שנה, האדמו"ר הזה לא ויתר ואמר, מניין אני אעשה, אבל אנשים אמרו לו, בתנאי שלא יהיה תקיעת שופר, כי אם זה עוד פעם קורה, אז הם יכולים גם פשוט להרוג את כולם בלי לחשוב פעמיים. זאת הייתה השיטה הנאצית. לאחר כך באו גזרות נוספות. יהודים אסור להם לנסוע לא ברכבת, לא בטרמוואי, לא בשום כלי רכב. יהודים רק יכולים ללכת ברגל. יהודים אסור להם לנהל חנויות. את כל החנויות הם מיד החרימו את כל החנויות של היהודים, והצרות התחילו להיות ככה הרבה הרבה יותר רציניות. פתאום גזרה שעל היהודים יש עוצר בכל הבתים היהודים, ולכל יהודי לא יימצא ברחוב ב-24 שעות הקרובות, וישימו את כל הרכוש, כסף, זהב, יהלומים, חייב להיות הכל על השולחן, ומי שלא ישים את כל מה שיש לו, אחד דינו מוות. בקיצורו של דבר, כל התכשיטים, כל זה, שמו הכל בסדר אצלנו בבית, אבל אמא אמרה, מה? את הפמות של שבת? לא בא בחשבון. איך, במה אני אדליק נרות שבת? הילדים, היינו 8 ילדים, אמרו, אמא, יש הלכה. כשאתה מדובר על פיקוח נפש, אז צריך לחשוב פעמיים, אם כדאי לעמוד על כך שבאמת שיהיה פמות לשבת. אמא אמרה, תשאירו את זה לי, אני יודע איך להחביא את זה, לא חשוב, תמה את זה בתוך סמיכת פור, איכשהו. וכאשר באו לקחת את הרכוש, כמובן ביתה בדלת, יון, האם זה ישמתם פה את כל מה שצריך, מה שהיה כתוב בהוראות? ואתם יודעים טוב מאוד, אם יימצא משהו מעבר לזה, אחד דינו מוות. וכמובן כולנו, אני הייתי הצעיר שבחבורה, אני הייתי כשהמלחמה פרצה, כפי שאמרתי, ילד בן 7, אבל כבר למדתי בחיידר 3 שנים. וכפי שאמרתי, נכנסו בצורה גסה, מבזה, עם כללות. זה הכל, אתם בטוחים שזה הכל, וכו' וכו'. וברוך השם התחלנו לנשום מחדש כאשר הרוצחים האלה לקחו את כל מה שלקחו ולא מצאו את הפמות. וזה לא רק הסיפור של פמות, זה ישיבות, חדרים וקבוצות שמסרו נפשם, כי גם היה אסור ללמוד תורה. מחתרות של קבוצות של אנשים שישבו ולמדו תורה במחתרת. כאשר שוב, משפט מוות. ואחר כך, המצב יחמיר עוד יותר, והוחלט לעשות גטו בעיר קרקוב. בקרקוב חיו 50,000 יהודים, ואת הגטו הם עשו רק ל-15,000. היות וקרקוב הייתה שייכת לגנרל גוברנמנט, זאת אומרת למעשה בקרקוב, היות וקרקוב הייתה עיר שהייתה שייכת פעם לאסטרייך, לאוסטריה, אז שם הם שמו את מרכז הגיסטאפו, מרכז האס-אס, מרכז של כל הניהול שלהם, והם לא רצו שיהיו לו יותר מדי יהודים, אז הודיעו, כל אחד יוכל לרשום לאן שהוא רוצה לנסוע, הם יהיו מוכנים לקבל רק בעלי מקצוע כאלה ואחרים שעוד אפשר לנצל אותם, וכל האחרים, כל אחד הוא יכול להירשם לאן שהוא רוצה לנסוע, ואנחנו נביא אותו למשפחות שלכם, וזהו. למחרת חייבים להתייצב בתחנת הרכבת, וכל אחד מותר לו לקחת מזוודה קטנה, כל אדם, זהו זה. ובמקום הסיפור, אז כמובן האבא ביקש לנסוע לצאנץ, מפני ששם ההורים שלו היו גרים. הכל בסדר, בסדר, רשמו. וכמו שהם אמרו, כולם התייצפו, אלפי יהודים שלא קיבלו את האישור המבוקש להיכנס לגטו. ואז הגלו אותנו מקרקוב ברכבות של בהמות, דחסו כמה שאפשר יותר והעבירו אותנו לעיר מזריץ', מזריץ', ידוע המגיד מזריץ', ושם כבר היו, כשאנחנו הגענו למקום, כבר היו הרבה מאוד יהודים פליטים ששלחו אותם לעיר הזו. המטרה והכוונה לשלוח את היהודים למקום הזה הייתה כוונה אחת. אמרו הגרמנים, אך חבל כדורים בשביל יהודים להרוג אותם כדורים, אנחנו נדאג לכך שלא לא יצטרכו פה כדורים. מה עשו? הגענו לעיר מזריץ' אחרי יומיים נסיעה, בלי אוכל, בלי שתייה, בלי כלום, ומגיעים לשם. את הדברים שהצלחנו איך שהוא למכור, הלכנו לחפש לזכור איזה דירה, היינו 10 נפשות, שכרנו דירה של 2 חדרים, והגוי הזה אמר לא, בתנאי שיתנו לו שכר דירה לשנה מראש, היות והצפיפות הייתה שם כל כך כבר נוראה, כי המוני יהודים היו שם. וכך עשינו, שילמנו. אחרי 3 ימים באים הנאצים, מה? באזור יפה כזה יהודים? החוצה, יש האזור היהודי, רק שם מותר לגור ליהודים. כמובן, ואז ביקשנו מה אבא אמר למזכיר של הדירה, 3 ימים אנחנו פה בסך הכל, ואתה קיבלת לשנה, וזה הקצב היחידי שיש לנו. מצידי, אתם יכולים לגור פה, אין בעיה. וכמובן שהוא לא החזיר אף פחותה, ואותנו זרקו משם, מחפשים איזה חדר אחד לפחות להזכיר. אין, הכל תפוס, כי צמצמו יותר ויותר את האזור היהודי. ואז פרצה מחלת טיפוס נוראה, וזה הם עשו במכוון על מנת שחבל על כדורים. את הכדורים אנחנו צריכים את זה לקרבות ולא בשביל יהודים. כולם בבת אחת, ממש אלפים אלפים של יהודים חלו בטיפוס. ליהודים אסור למכור תרופות, ליהודים אסור לקבל בבתי חולים, יהודים אסור להם לצאת מהאזור. אז עוד לא היה גטו במזריץ', אלא אזור יהודי שרק שם היהודים יכולים להיות. וכמובן שהטיפוס היכה, ומאות אנשים ואחר כך גם אלפים מתו במחלה הזו, מחלה קשה מאוד. בתי חולים ליהודים עשו, הפכו את כל בתי הכנסת, הספסלים והשולחנות הם בעיר מזריץ' היו הבתי חולים. רופאים היו הרבה מאוד, רופאים יהודים, אבל תרופות לא היה, אוכל לא היה, וככה אנשים ממש מתו בהמוניהם. אבא זכרונו לברכה נפטר תוך זמן קצר, ולפני שהוא נפטר אמא אומרת לו, חיים, בידי מי אתה משאיר אותי עם 8 ילדים? הוא אמר, בידי בורא העולם, אמר שמע ישראל, עוד הצלחנו להביא אותו לקבר ישראל. שבועיים וחצי, וכולנו היינו חולים בטיפוס, ואין מה לאכול, ואין כלום. ובטיפוס, במחלה הזו, גם אנשים כל הזמן רעבים. בקיצורו של דבר, את האמא כבר שחלתה, העברנו לבית הכנסת, לבית הכנסת שהוא היה כביכול, כביכול בית חולים, כפי שאמרתי, רופאים יש, אבל אין תרופות. באחד הימים, כשאני גם חולה בטיפוס, אני מדדה להגיע לבית כנסת הזה לראות מה שלום אמא, ושם אומר איש חברה קדישה אחד לשני, אתה רואה את האישה הזו שעכשיו אנחנו מורידים? לפני שבועיים וחצי בעלה נפטר והשאירו 8 ילדים. מיד הבנתי במי המדובר, אמרתי אני רוצה לראות את האישה הזו. וזה, לא, 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 זה לא בשביל ילדים, לא, לא. לא שאלתי שאלות, פתחתי את הסמיכה וראיתי זאת אמא. אנחנו ראינו שמהגנום הזה אנחנו לא נצא חי. האחים הגדולים כתבו מיד מכתב, היה לנו דוד ודודה בעיר מסוימת, שלמען השם שיבואו להציל אותנו, כי פה כולם מתים ו אין סיכוי לצאת מפה חי. לא משנה, שלחו איזה בת דודה באמת, וקודם כל הוציאה את הילדים הקטנים, אותי ועוד אח ואחות, החזירו אותנו לכיוון גליציה. אבל אז כבר היו גטאות בכל המקומות. זה היה בשנת 41, תפשין א'. לאן הגענו? לגטו שקוראים לו גטו בוכניה. גטו בוכניה, שם היו גם כן באמת, זה היה אחד הגטאות האחרונות בגליציה, זאת אומרת, בוכניה זה שעה נסיעה מקרקוב. ובגטו הזה היו המוני יהודים, 10 אנשים, כולל ילדים, בחדר. והמטרה היא כמובן לעשות כל מה שאפשרי בכדי להקשות. וכמובן שהאנשים המבוגרים היו צריכים ללכת לעבודת כפייה, וילדים שלא מביאים תועלת לא צריכים לקבל אוכל. זאת הייתה השיטה הגרמנית. כמובן לא הייתה ברירה, והיינו בגטו הזה תקופה מסוימת. גם שם היו במחתרת חדרים שלמדו תורה, היו במחתרת בתי כנסת שהתפללו, וכמובן הכל בשמירה, תחת שמירה מעולה של אנשים, כי אם הגרמנים היו באים, היו מחסלים שם את כולם. ולא ויתרו, לא ויתרו על אפשרויות, גם אם הן מסוכנות ביותר. לא היו מוכנים לוותר על תפילה ועל לימוד תורה. כמובן מי שעוד היה לו כוח ומסוגל אחרי עבודת פרע שהיהודים היו עובדים. אבל אנחנו הילדים היינו צריכים גם כן לאכול, אז נהיינו סוחרים. היו מבריחים מחוץ לגטו, היו מבריחים מחוץ לגטו קמח, תפוחי אדמה ועוד כל מיני דברים, מוכרים את זה במחירים הרבה הרבה יותר גבוהים, כי אתה סיכנת את חייך. וככה תקופה מסוימת היינו באמת סוחרים, והיינו צריכים לשחד את הגויים הפולנים, שהם הבינו למה אנחנו יוצאים מהגטו לקניות. אז אם לא נתת למשוחד, הם מיד מביאים את המשטרה ואתה גמור. באחד הימים, אני כבר הייתי אז ילד בן 10.5, וכבר לקחתי שותף, כי ראיתי שהעסק הולך, אנשים קונים, כי אין ברירה, לא נכנס אוכל. בקיצורו של דבר לקחתי שותף, הוא דווקא היה ילד יותר גדול ממני, בן 12 הוא כבר היה, והיינו מסתננים מחוץ לגטו, כאשר ידוע מראש שזה משפט מוות. באחד הימים כאשר הסתננו ושילמנו לגויים, לשקוצים האלה, שילמנו להם את השוחד שהם עזבו אותנו וילוו אותנו לאן שצריך, אז פתאום כנראה שאותם האלה ששילמנו להם מה ששילמנו להם, הודיעו לגרמנים שיש קבוצת ילדים שהם מבריחים אוכל מחוץ לגטו, והם שמו לנו אמבוש, ופתאום אנחנו שומעים צעקה, שטיימליים, לעצור. אני עוד הספקתי להיכנס מתחת על הגדר תיל ולברוח בזיגזג, והחבר שלי הוא נשאר תלוי שם על הגדר. וטוב, באותו הזמן החלטתי למות כמוהו ככה. לא. ואז אני הייתי קונה סחורה מאלה שהמשיכו ומוכר את זה לאנשים בגטו. זה היה המון ילדים שעסקו בזה, כי לא הייתה דרך אחרת לכדי להתקיים, להישאר בחיים. עם הזמן הגרמנים עשו אקציה, באקציה פירושו של דבר זה משלוח של היהודים למחנות המוות, ונודע לנו שזה עומד לקרות. ברחתי מגטו בוכניה לגטו קרקוב, וצריך להיכנס לגטו, אין לי מה לחפש מחוץ לגטו, כי אז יתפסו אותי ואני מחוסל. אז חיכיתי, ידעתי שהם יוצאים לעבודה היהודים וחוזרים בערב, ואז רציתי להסתנן יחד עם האלה שחוזרים מהעבודה, ופתאום אני מרגיש שם עמד שוטר גרמני, שוטר פולני, שוטר יהודי בכניסה לגטו, שהוא ספר את האנשים שחזרו מעבודת פרח. ואני מרגיש מישהו זריג'פ יהודי מקולל, מה אתה עושה פה? איך? אמרתי לי, לא יודע, כשראיתי אותם שהם יוצאים, יצאתי איתם, עכשיו הם חוזרים, אני חוזר איתם. נפוליציה, אז אומר השוטר הפולני, נפוליציה, למשטרה. והגרמני אומר לפולני, לסים דוחצרו דסיס לכאן קליינסקין, עזוב אותו, זה ילד קטן, אתה יודע בסופו של דבר לאן שהוא יגיע, שייכנס לגטו. אמר לא, הוא הסתנן מחוץ לגטו, צריכים לקח אותו למשטרה. ואז אמר השוטר היהודי, יהוד נורד, אמר רגע רגע, אם לקחת אותו הוא ברח מגטו שלנו, נכון? אז הוא יבוא לבית סוהר שלנו ולא לך. ואז הגרמני אמר, נכון, הוא צדק. בקיצורו של דבר, גם זו לא הייתה מציאה גדולה, כי אם המנהל היודנרט קיבל הודעה, צריך לשלוח ל-1,500, 2,000 יהודים לטרבלינקה או לאושוויץ, אז כמובן כל אלה שהיו בבית סוהר, גם בבית סוהר היהודי, כי אנשים כששמעו שיש אקציה ברחו בהמוניהם, כל אחד מחפש להישאר בחיים. ואז לא חשוב באיזה צורה של היא, ברחתי מאותה בית סוהר וחזרתי בחזרה אחר כך לבוכניה, לגטו ההוא איפה שהייתה אקציה. לצערי חזרתי קצת יותר מדי מוקדם ולא הספיקו, כי כל אלה שמצאו בבונקרים, אותם היהודים, לא שלחו אותם לטרבלינקה, לאושוויץ, אלא מי שהתחבא בבונקר, הוציאו אותו, הרגו אותו במקום והשאירו אותו שם כך. ואני חוזר לבוכניה ואז אני רואה המוני הרוגים שוכבים עוד ברחוב, עוד לא הספיקו לסוף אותם. חזרת, חשבתי שכבר המצב נהיה יותר שקט. לא חשוב, מיד הסתרתי במחפור מסוים עד ששם יהיה יותר שקט. אבל הבעיה הייתה שהגטו הלך והצטמצם. מה זאת אומרת הגטו הלך והצטמצם? פשוט מאוד, ככל שהייתה, כל פעם שהייתה אקציה היו מקטינים עוד את הגטו, לא היה מספיק להם שעשרה אנשים בחדר, ו לא עזר כלום, צמצמו עוד את הגטו. לאחר מכן עשו גטו A וגטו B. מה זה גטו A וגטו B? A זה ארבייטר, זאת אומרת אנשים שמסוגלים לעבוד. גטו B זה היה חולים, זקנים, ילדים. זה היו, למה זה היה גטו ובשמה הם עשו? כי מנגלה באושוויץ ימח שמו וזכרו, בכדי שיהיה לו יותר קל, לא יצטרך לעשות ימינה ושמאלה, אז אלה שבגטו בי זה ישר לתנור, לא צריך לעשות מיון, כי יודעים ששם זה ילדים, זקנים וחולים שכבר אי אפשר שום תועלת לקבל מהם. ואז טוב, אני שמעתי גטו א וגטו ב, זאת אומרת שיש גטו, וקיבלו לעבודה רק בגיל 12, ואני בן 11 בקושי, ורציתי להתקבל לעבודה, ואני הולך למנהל עבודה. מה הייתה עבודה של ילדים מגיל 1, מגיל 12 עד 15? היו צריכים לבנות צעצועים בשביל ילדי גרמניה, והיו שולחים את זה, הגרמנים היו שולחים את זה לגרמניה לילדים. אבל שם קיבלו רק בגיל 12, ואני בא למנהל עבודה שם, ואני אומר לו, אני רוצה להתקבל עבודה. אז הוא אומר לי, מה? אתה רוצה שאני אקבל כדור בראש במקומך? לא, אתה לא נראה אפילו בן 11. בקיצורו של דבר, אז אמרתי לו, מה עושים? אני לגטובה לא נכנס. אז כבר בשנת 43, ילדים מגיל 10 כבר ידעו שגטובה זה בשביל ישר לאושוויץ, לתנור, כדי שלמנגלה לא יהיה לו הרבה עבודה לעשות ימינה ושמאלה. בקיצורו של דבר, הוא לא, אז אמרתי לו, מה עושים? אני לגטובה לא נכנס? הוא אומר, בבקשה, תלך ללאגר פירר, למפקד המחנה, ואם הוא ייתן לך אישור לעבודה, אקבל אותך ברצון רב. אבל רק תדע לך שהכלב שלו כמעט בגובה שלך, והוא רק תגיד, הוא צריך להגיד לו רק יהודה הווים, ואז הוא גוזר אותך לגזרים. אז תחשוב פעמיים אם אתה הולך לגטובר או אתה... אמרתי לו, תשמע, גטובר זה ישר לתנור, זה ילד בן 11, זה ישר לתנור. פה או שזה יעזור או לא יעזור, לא יודע. לא יודע. ואני דופק בדלת ללאגר פירר, מפקד המחנה, קראו לו אוברשטורם פירר מילר, היה רב סרן איש אס אס, הוא היה המפקד של הגטו, ואני נכנס ולמדתי טוב את מה שאני צריך להגיד לו. הרשיף משמל זה גהוזר נסיש משתה עבד, אני מודיע בהכנעה שאני רוצה לעבוד. תסתכל עליי, דו זאון טרק יהודה דו משתס עבד, אתה יהודי מזוהם, אתה רוצה לעבוד? יבואו להרשיף משמשתה עבד, כן המפקד, אני רוצה לעבוד. ואז הוא כבר לא צוחק יותר, ורק את הפרצוף האמיתי הרצחני שלו מתקרב אליי ככה, מוציא את האקדח. הם עצו זהות יהודת, שמע, כלב מזוהם יהודי, אם אני סופר עד 3 ואתה לא אומר את האמת בין כמה אתה, אתה מחוסל פה במקום. ואז הוא כבר לא צוחק, אלא הפרצוף האמיתי שלו, הרצחני. איינס, ואל פיסטובה, 1, בין כמה אתה. וכמה שהוא דיבר בקול, אני לא פחות. 12 יאר יושב, בין 12 המפקד. צוואי, דיווייץ וסוזן, את האמת תגיד בין כמה אתה. ואני אומר לו, צוולף יאר שף, בין 12. כשאמר דרי, כשהוא אמר 3, נתן לי זבנק בלב, אבל אני, טוב שעמדתי ליד שולחן, ואני, הנשימה הלכה לי, ואני עוד הספקתי לצעוק, צוולף יאר שף, דווקא בכל רם, ואז הוא ניגש אליי, יהודה, יהודון, איש וייס דו בסקיין 12 יאר אלט, אני יודע שאתה לא בן 12, אבל דבר סנודרונג, היית בסדר, עמדת על שלך, דו וסט לך עם עליי גרוס רפת ברשת, אתה תהיה פעם פושע גדול. כך הוא אמר לי, ונותן לי את תו החיים. אני, ככה היום, כשאני רואה את הילדים שלי, הנכדים שלי, שכבר ברוך השם גם נינים, שעוד מעט מתגייסים. ו... רגע, זה חלום, זה מת, זה... מה קורה? ואז אכן קיבלתי את תו החיים, אבל זה היה לזמן קצר באות, ושמעתי שמסתדרת שם קבוצה של אנשים שרוצים לברוח מפולניה להונגריה דרך צ'כוסלובקיה, כי בהונגריה בשנת 43 היהודים עוד אכלו אוכל טוב וחיו יפה מאוד וטוב מאוד, כאשר פה שורפים והורגים מיליונים. אבל ככה זה היה. בקיצורו של דבר, ילד יתום, בכדי לברוח ולשלם לגוי את הכסף להעביר את הגבול מפולניה לצ'כיה ומצ'כיה להונגריה, זה יכלו לרשות לעצמם רק כאלה שיכלו לשלם בדולרים. אבל שמעתי שקבוצה מתארגנת ב5 לפנות בוקר, היה שם איזה גוי מצ'כוסלובקיה, שהוא היה מעביר את הגבולות, ואני מתייצב שם ביניהם בקבוצה הזו, 6 איש. וסטיסטידו, מה אתה מחפש? מה אתה עושה? מה אני מחפש? להגיע לאותו המקום שאתם רוצים להגיע. תסתלק מפה, אבל מיד. אז אמרתי, אני אסתלק, אבל אם אני אסתלק, אז אתם גם לא תגיעו להונגריה. פשוטו כמשמעו. אני יודע ששילמו עבורי כסף מישהו מהג'וינט, ואז אני התייצבתי פה. כשנגיע להונגריה, אמרתי, נתחשבן. בקיצורו של דבר, הם מתחילים לסתודד, הזמן, והגוי הזה בצ'כיה הוא לוחץ, רוצה ללכת. בקיצורו של דבר, אחד עושה ככה, אחד עושה ככה. אמרתי, צעקה אחת שלי, יש פה מיד משטרה גרמנית ופולנית, כל מה שאתם רוצים. חבר'ה, תעשו את החשבון. זה באמת מאוד לא יפה מה שעשית. מאוד לא יפה. אבל מה לעשות? פיקוח נפש דוחה את הכל. גם כפי שצריך לגנוע ולשרקר בקיצורו של דבר, הם ראו שבאמת אין טעם להתווכח, אז כל אחת, וזה היה יהודים שכנראה היה להם, הם יכלו לשלם את זה, אז כל אחד אמר לשני, אתה תיתן 100 דולר, אתה תיתן 100 דולר. אתם רואים אם יש לנו פה איזה. בקיצורו של דבר, עברנו את הגבול, גבול נוראי, ממש הר כזה, בכוונה לקחו מקומות נוראים, והגענו לצ'כוסלובקיה. בצ'כוסלובקיה כבר היה שם ג'וינט, והם אמרנו, ביקשנו שיעבירו אותנו להונגריה, כי בהונגריה, כפי שאמרתי, הגרמנים עדיין לא שלטו. לא שלטו. הם היו במנדט, אבל לא בשלטון. טוב, מגיעים איכשהו להונגריה, והיהודים אומרים, תשמעו, פה מי שאין לו מסמכים, מצבו קשה מאוד, יש בעיות. אז מה אתם מציעים? אמרו, תלך, תתייצב במשטרה, ותגיד, הייתה הפצצה שם, ורצת, ראית אנשים רצים, רצת אחריהם, הגעת למה שהגעת לאן שהגעת. טוב, אבל כמובן שהם לא כל כך קנו את הסיפור, והתחילו לחקור. בקיצורו של דבר, הם הכניסו אותנו לבית יתומים, שזה גם היה בית פושעים צעירים. ותחת פיקוח משטרתי. טוב, היינו תקופה מסוימת, ואחר כך שיחקנו שאנחנו כביכול גויים פולנים, והיה היה מישהו מפולניה שהוא היה כנראה שיתי פעולה עם אנגליה, לא חשוב, בסופו של דבר הם באו לשם לקשון לבית הפושעים הזה, ואני אומר, אנחנו פולנים גויים, אנחנו לא רוצים פה להיות עם היהודים, ואנחנו רוצים להגיע לבודפסט. בקיצורו של דבר, וזה עבד העסק, והגענו לבודפסט, היה יפה מאוד, אבל במרץ 44, המלך של הונגריה טלפן לאנגלים שיבואו לכבוש את הונגריה, כי הם לא רצו ליפול בידי הרוסים. אז כמובן שהגרמנים תפסו את התשדורת הזו, והם בלי אף עירייה כבשו את הונגריה ב-24 שעות. וכמובן הדבר הראשון, מה שהיה, טיפול ביהודים, אבל זה היה כבר בצורה אחרת, כי הזמן היה כבר, זה היה שנה לפני סוף המלחמה, והתחילו מיד לעשות גטאות, לעשות, וישר לאושוויץ. התחננו בפני היהודים שם, אמרתי להם, אתם לא יודעים מה זה, אומרים לכם מחנות עבודה, זה הכל שקר וכזב. נמלס שמית טיסטו מוג'רבר, אני הונגרי טהור, אנחנו הונגרים טהורים, והאבות שלנו שירתו בצבא הונגרי, לנו לא יעשו את זה. כן, ככה הם הבינו, אבל נבח שילמו מחיר מאוד מאוד יקר, והגרמנים כבר לא היו עליהם יותר מדי זמן. אייכמן בא והוא טיפל בזה מהר מאוד, ושלחו את כולם לאושוויץ בהמוניהם, ואני ועוד קבוצה ברחנו מבודפסט לנוג'וורוד, מקום שהוא קרוב לרומניה, ומשם ברחתי לרומניה. ברומניה הגענו איכשהו, לא חשוב, הייתה בעיה, תפסו אותנו בגבול, רצו להחזיר אותנו להונגריה, להחזיר להונגריה, פירושו של דבר רכבת ישירה לאושוויץ. אז היהודים בעיר ערד ברומניה שיחדו שם את הרומנים, ואיכשהו הסיפור הוא גדול ורב, אבל הזמן שלנו, כמובן, אין לנו הרבה זמן. בקיצורו של דבר, שמעתי שיש שלוש אוניות שנוסעות לארץ ישראל בשנת 43, ומרומניה. בקיצורו של דבר, ידעתי, בדיוק אותי מחפשים לתת סרטיפיקט, נתנו סרטיפיקטים לכאלה שהיה כדאי לתת להם. בקיצורו של דבר, באתי לביתר, אמרתי, אבא היה ביתריסט, לכל מיני זה, שמישהו ייקח אותי לאחד האוניות האלה. לא עזר כלום, היה שם אחד, יעקב שפירה, שהוא היה מלוחמי גטו ורשה, והוא היה אדם שהוא באמת רצה לעזור והוא ראה את הצרות ואת הבעיות, אז הוא אמר, תשמע, אני אוכל לסדר לך 5,000 לי, זה לא היה סכום, אם אתה יכול להתגנב, אם אתה יכול לגשת לשוטר שייתן לך למדתי ואחד שידע רומנית, אז אמרתי לו, בוא תגיד שאני, יש פה דודה שהיא גידלה אותי ואני יתום, ואני רוצה, הדודה הזו נוסעת לארץ ישראל ואני רוצה רק להגיד לה שלום ואני יורד. טוב, וכתבו סביר את זה לשוטר, וכמובן מתן שכרו בצידו, הוא הרי נתן לי 5,000 לי בכדי לתת לו, ואני רציתי להיות חכם מדי, ואני נותן לשוטר הזה 3,000 לי, ונתן לביתה ועיף אותי, כי זה כנראה לא היה זכות, זה לא היה סכום כזה גדול. בקיצורו של דבר, הלכתי לשער אחר, הבנתי את הזה, נתתי 5,000 לי, והוא אמר, עוד 5 דקות האונייה זזה ואתה חייב לרדת. בטח אמר. בקיצורו של דבר, כשעליתי לאונייה, סגרתי את עצמי בבית שימוש, כל זמן שהאונייה לא זזה, גם אני לא זזתי. והגענו לאיסטנבול בדרך יימח שמם. על כל אונייה קיבלו הגרמנים מיליון דולר מהג'וינט. מיליון דולר. אז אחד האוניות בדרך הטביע אותם, יימח שמם, זכרם, וכולה לא נשאר אף אחד מהם. ואותו, באונייה שלנו גם כן, הוא רצה הקפטן לעשות את אותו הדבר. בקיצור, החבר'ה שם היו הביתריסטים, עלו 20 חבר'ה עם סכינים, ככה, ביתריסטים, ואמרו, אדון הקפיטן, אתה יודע את החוק הבינלאומי, האחרון, מי שיורד מהאונייה, במקרה שהיא טובעת, זה אתה. לא אתה ולא המלכים שלך, אף אחד לא זז, ואז הוא התחיל לעשות תמרונים, בכדי ולעשות כל מיני תמרונים בכדי להתחמק באותם הגרמנים עם אח שמום שהטביעו אחת משלושת האוניות האלה. הגענו לאיסטנבול, הגענו לאיסטנבול, ושמה צריך לרדת, הטורקים זה טורקים, סרטיפיקט, פספורט, אני יכולתי לתת לו נייר השיריות, אבל לא פספורט, היא לא קיבלתי. כן, שם התחבאתי, זה מה שהיה לי. בקיצורו של דבר, נבח האיש הסוכנות, כאב לו מאוד שהוא צריך לתת עבורי סרטיפיקט, נתן סרטיפיקט, ואני הגעתי לאטליט. לאטליט, שם באו אז, אלה שבאו הפליטים, הגיעו לאטליט, אבל באתי כביכול עם ביתר, באתי עם ביתר, וביתר לא היה להם מוסדות, אז שלחו אותי לאיזו משפחה, ולצערי המשפחה הזו לא הייתה דתית, אז אני ראיתי ששם לא, הם רצו לאמץ אותי כנראה, וזה, איפה אתה רוצה ללמוד? אז אמרת, אני רוצה ללמוד בתלמוד תורה. תלמוד תורה, למה לא? יש לי שכן שהוא מורה שם בתלמוד תורה, ואני מקבל לעצמי, אני מקבל את עצמי להכשיר את הכלים וכו'. לא משנה. הייתי באמת תקופה של כמה חודשים שם, ושם למדתי עברית, זה היה בראשון לציון. בסופו של דבר, טוב, אני אקצר, אני רוצה לתת זמן לשאלות לכמה דקות. כן, לא משנה. מה שאני רוצה לומר לכם, אותו הילד היתום הזה, שעשה מה שהוא עשה, הגיע לארץ ישראל, כאשר התגנב לאונייה שהייתה לגלית, רק הוא לא היה לגלי, את המשפחה הזו, באמת כל הכבוד להם שהם רצו לאמץ אותי, אבל זה לא זו הייתה הצבא של אבא זכרונו לברכה. לפני שהלך לעולמו אמר, ביקש ואמר, תלכו בדרך התורה והיראה ואל תעזבו את דרך התורה, אמר שמע ישראל ובזה הלאה. וזה נכנס לי עמוק עמוק לראש, וברוך השם עמדתי בזה. ראיתי את המשפחה הזו, באמת מגיע להם תודה רבה, אבל שם אני לא אוכל ללכת בדרך שקיבלת על עצמי בצבא של אבא. ואז הייתי במוסד מסוים של עליית הנוער, ומשם גם כן לא ראיתי הרבה נחת, ואז הגעתי למוסד בתי אבות של ישיבת פוניביץ'. ואז הייתה לי גם בעיה, כי הרב מפוניביץ', מורי ורבי זכרונו לברכה, הייתה לו בעיה שהיה המפעל למען ילדי ישראל של אגודת ישראל, והם רצו להיות בלבטים גם על המוסד שלו, והוא אמר שהוא יודע להסתדר יפה מאוד לבד. ואז אומר לי הרב מפוניביץ', אני מצטער מאוד, יש חוזה איתם, מפעל למען ישראל, שאנחנו לא לוקחים ילדים מהם, הם לא לוקחים ילדים איתנו. אני לא יכול, באמת, אני רואה שאתה ילד חכם, ילד טוב, אני לא יכול לקבל אותך, יש חוזה. ואני ראיתי את זה, ידעתי ואמרתי לו, וחלק גדול מאותו המוסד של מה שנקרא המפעל למען ילדי ישראל של אגודת ישראל, כבר הם בדרך אחרת לגמרי, לא כפי שבאו. כן, אבל לחוזה, יש לי חוזה, מה אני, איך? אמרתי, פוניביץ' הרוף, זה יהיה לך חיותך אם אני אלך באותה הדרך שכבר חלק גדול מהמסד הזה הלך. אוי, אוי, תופס את הראש, רביני של אלה, תעזור לי, מה אני אעשה? יש לי חוזה חתום וכתוב, ווסטות, ווסטות, מה עושים, מה עושים? תופס את הראש. אוי, לא שמעתי דברים כאלה מילד. ישב ובכה. ישב ובכה. מה עושים, מה עושים, מה עושים, רבוי נשאר? מה עושים, מה עושים? חוזה חתום. קום מורן פריד נמתי פק עלך, קח את הפקלאות שלכם, שלך, מחר בבוקר תבוא למוסד בתי אבות, גם כי של עליית הנוער, שהיה ליד ישיבת פוניביץ', וככה נשארתי שם, למדתי קודם בישיבה קטנה, ועוד 3 שנים בישיבה הגדולה, בישיבת פוניביץ', ובברכתו של מורי ורבי, הרב מפוניביץ', אמרתי, הרב, אני מצטער מאוד, אני יתום, בלי אבא, בלי אמא, בלי... אני לא רואה את עצמי שאני אוכל לשבת בכולל ולהמשיך ללמוד, וזה... יש לי דרך אחת, ללכת לצבא. ככה לא כעס, להפך, חשב. רבי חואל! ירגיב לך ברכס כהן, הוא הרי היה כהן, הרבי פוניביץ' היה כהן, אני נותן לך ברכת כהן, תלך לצבא, אבל תעשה למען יידישקייט, תעשה למען, באמת, הבנתי את הרמז, התגייסתי בשנת 50 ובשנת 51 התגייסתי לצהל, ו-25 שנה שירתי בצהל ברבנות הצבאית הראשית, כמובן לא ברבנות במתכל, זה רק בחמש שנים האחרונות, חמש שנים גולני, חמש שנים שריון, חמש שנים נחל, חמש שנים קצין החינוך הדתי של הגדלה ומרכז חידון התנ"ך העולמי לנוער, וחמש שנים הקשות ביותר, שזה היה הכי נורא. ראש ענף בזמן מלחמת יום הכיפורים, ראש ענף אוק, אוק זה אישות בכפורה, ואז אני עליתי לדרגת סקן אלוף, ואמרתי בתנאי, אם אני אוכל לאמן את היקפים, אז אני מוכן לקבל את התפקיד הזה, אם אני לא עושה אימון ליקפ, זאת אומרת יחידות כפורה פיקודיות, אז אני מוותר על הסקן אלוף, ולא מוכן לקבל את התפקיד. הבטחה קיבלתי מהרב פירון, אז היה הרב הראשי של צה"ל, שיש לי הבטחה מראש אכ"א, שהתפקיד הזה, היו לי שני תפקידים למעשה שם, ראש ענף אושל, אושל זה ארגון ושיטות, וראש ענף אוק. הבטחה הייתה, אבל בינתיים פרצה מלחמת יום הכיפורים, ואני מנהל את כל נושא הזה עם שלושה בתי קברות ארעיים, ואחר כך מבצע העברות רק בסייעתא דשמיא, רק בסייעתא דשמיא הצלחתי להעביר את המבצעים האלה בלי תקלות. רק סיפור אחד אני רוצה לספר לכם. בזמן המלחמה אני מקבל טלפון בשעה 12 בלילה מראש אכ"א. הוא הכיר אותי כי הוא היה מנהל בית ספר לשריון כשאני הייתי קצין הדעת של גייסות השריון. הוא אומר, מייק, ככה הם קראו לי בצבא, מייק, תשמע, קיבלתי הודעה על שבעה קצינים הרוגים, ששלוש חוליות מפיקוד צפון כבר יצאו לחפש, לא מצאו אותם, וקצינים כולם נשואים. אמרתי לראש אכ"א ולרב הראשי, אני יוצא. זה היה בחושניה, אם אתם יודעים איפה זה חושניה, ברמת הגולן, ברמת הגולן. אבל לפני כן עברתי אצל רבי שמעון בר יוחאי. התחננתי, תעזור לי להציל שבע עגולות. ממש, והיה איתי באמת, לא יודע, אתם מכירים, אליעזר שפר, עיתונאי של התופעה היה בזמנו. הוא היה איתי בדיוק, הוא אמר, אני רוצה לצאת איתך גם כן. ובכיתי והתחלמתי שקדוש ברוך הוא יעזור לי להציל שבע עגונות. ואין לי שום ספק, בזכות הברכות שקיבלתי בגטו בוכניה מהאדמו"ר מבלץ, מאדמור מצ'חויף, אדמור מצ'חויף זה שהיה סנדק שלי, נבח צרפו אותו חיים, כי הוא היה בבונקר. ואת הברכות שקיבלתי מהם, כי לדוד שלי היה לו את המאפייה בגטו, ואני הייתי מביא להם חלות לשבת וצ'ון. גם לאדמור מבלץ וגם לאדמור מצ'חויף. וכל זה ביחד. דבר אחד צריך לדעת באמת ולהבין, כל מי שהייתה לו אמונה אמיתית וכנה, אז הוא היה קשור למעלה והוא לא נפל למטה. ואני רוצה, אתם בקרוב, חלק מכם כבר היו, חלק יוצאים לצבא, להגיד בבוקר חסדיך זה דבר חשוב ביותר, אין מה, אבל באמונתך בלילות כאשר אתה נמצא בצרה, כאשר אתה חושב אין לך סיכוי לחיות, כאשר אתה חושב שאתה בכלל אין, אני לא אשכח את נבח זה שהרגו אותו, השוקף שלי בגטו בוכניה, אומר לי פעם, מיכאל, מה אתה אומר? עוד נוכל פעם לאכול לחם כמה שרוצים? אז אמרתי לו, למה לא? מי שיש לו תקווה, ומי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, זה בהחלט יכול להיות. אז הוא אמר, עד יזדוס דלי מסתמשיך נוחת. אם אתה תזכה לזה, אז תזכה גם לקבל את המלך המשיח. ברכה, מאחד שהלך על קידוש השם, ברכה גדולה, אני מקווה שהוא צדק. כן, אם יש שאלות, אני מבין שאת מנחה. טוב, תודה רבה לכם, ומה שאני מקווה ומצפה, שכל אחד ילמד מהסיפור. כן, כן, בבקשה. מי רוצה לשאול שאלה? חבריה, מה שאני רוצה לומר לכם, כן, כן, בכל רם, בכל רם.
מה קרה לכל שבעת האחים שלך?
שלושה שלחו אותם למחנה אחרי חיסול גטו בוכניה, חמישה שלחו אותם למחנה שקראו לזה צ'בנה, מחנה נוראי, כי משם שלחו, אז שם באותו הזמן חיסלו את כל הגטאות בגליציה, ואז המחנה כבר היה מלא, אבל אפילו למות כבר לא היה איפה. אז הוציאו 750 יהודים, אמרו להם לחפור בור, והרגו אותם. ואיך אני יודע איפה ומה, ויודע אפילו תאריך, חבית אלול. יש אפילו תאריך, כי שני אחים שהיו באותו המחנה נשארו בחיים. הם נשארו בחיים והם ראו את כל זה. אז ועוד אחות שהייתה בגטו קרקוב, ואותה שלחו לטרבלינקה, ושם לא היה מחנה עבודה, שם היה מחנה חיסול, ממש. עכשיו, חמישה, ברוך השם, שאף אחד לא יודע מה שני, נשארנו ברוך השם, ועוד, זאת אומרת, אחות ועוד ארבע אחים. ועוד ארבע אחים. ולמעשה, בכל אופן, וכל אחד הולך בדרך התורה והירה, וכל אחד ששמע את הצוואה של אבא, אכן קיים את מה שהוא ביקש על ארץ דבריי. חבריה, להתחזק באמונה, ומי שחזק באמונה אז הוא חזק בכל. אז אני רוצה לאחל לכם באמת שבעזרת השם אף אחד מכם ולא זרע זרעכם חלילה שלא ידע את מה שאני עברתי, ושלא יגיע אף פעם לדבר כזה. אבל האמונה, מה שהחזיק אותי בגטאות השונים ובבריחות מארץ לארץ, ילד עוד לא בר מצווה, זאת הייתה האמונה. ומי שחזק באמונה יכול לעבור את הכל. תודה רבה לכולכם.